ערב טוב, ברוכים הנמצאים. האדמו"ר הזקן אמר שצריך לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן זה עם פרשת השבוע. ואחד הביטויים שמופיע על משה רבינו, בכל ביתי נאמן הוא. אז נאמן היה מי שאמר שזה ראשי תיבות נוכחות, אהבה, מודעות ונתינה. אמנם את הנון שמופיע בהתחלה ואת הנון שמופיע בסוף, אנחנו יכולים להחליט האם הנון הראשונה זה הנוכחות והנון האחרונה זה הנתינה, או הנון הראשונה זה הנתינה והאחרונה זה נוכחות. אולי נעשה הצבעה בהמשך. אבל הרעיון הוא שכל אחד בתא המשפחתי, כל אחד במרחב שבו הוא חי, יש לו את האפשרות להביא את הברכה ואת אור השם. בכל ביתי נאמן הוא, זאת אומרת, שהוא נאמן לשליחותו, הוא נאמן לייעוד שלו. כל אחד מאיתנו יש לו את האפשרות להאיר את סביבתו, להאיר באור טוב. ובכלל המושג נאמנות ראוי להתבונן בו, כי בעצם אולי היה צריך לנסח את זה בצורת שאלה פתוחה, שכל אחד יגיד מה זה עבורו נאמנות, ויהיו תשובות מעניינות מן הסתם. אני רוצה להצביע על כמה נקודות במושג נאמנות שלא כל כך מטופלות, כמו למשל להיות נאמן להשגות שלי בעצמי. לפעמים לבן אדם יש איזה שהם הבנות רוחניות איך עליו לנהוג, והוא לא נאמן להם. זאת אומרת, לא להיות נאמן למה שאיזה מורה גדול אמר, או לא להיות נאמן למה שקראת בספר, זה גם אולי איזשהו חיסרון. אבל כשאנחנו בעצמנו מגיעים לאיזושהי השגה, כשאנחנו בעצמנו מגיעים לאיזושהי תובנה ולא מיישמים אותה, זה חוסר נאמנות. ופה זה חוסר נאמנות שהיא יותר כואבת, כי בעצם זה לא חוסר נאמנות למישהו אחר, אלא אני לא נאמן להשגות שלי, לתובנות שלי. וכמה פעמים מן הסתם נתקלתם בזה בחיים, שהיה לכם, שהיה לנו איזשהם תובנות שאמרנו לעצמנו שראוי לנהוג על פיהם ולא יישמנו את זה. וזה מפתח מאוד חשוב להיות נאמן, שבן אדם יהיה נאמן להשגות שלו. ואז באיזשהו שלב, עכשיו אני אומר להיות נאמן להשגות שלי, לדברים שהגיתי אותם והם כבר עברו את השלב של הסכמת הלב. יש לנו הרבה מחשבות שלא בהכרח הם מגיעים לשלב שאני בתוכי מסכים להם, אבל כשאני הוגה משהו והלב מסכים, אני שואל את עצמי למה לא יישמתי את זה, וזה דרך כלל סוג של תשובות מחוסר החלטיות או חוסר נחישות או חוסר אכפתיות, שם עולה הרבה כאב. כי זה שאין לנו אמון בבעלי סמכות, יש לזה הרבה סיבות טובות מול מה שכל אחד עבר. אבל להיות נאמן למשהו שבעצמנו כבר השגנו, והאם אתם נזכרים שהיו סיטואציות בחיים שאמרתם שהייתה לכם הבנה איך ראוי לנהוג ולא יישמתם אותה? ראשים מתנדבים לענן בראשם. זאת אומרת, לא צריך לעשות את זה בכוח. זאת אומרת, מי שלא מכיר את הסיטואציה הזו מחייו ובכל זאת מענן בראשו, אז תודה כמובן, כי אמרתי דרושים מתנדבים. אבל זה עוד דרך להציג את הזווית של נאמנות. כי לדבר על נאמנות לאחר זה דברים חשובים, אבל זה כבר נכנס לגדר של מוסר. אבל לדבר נאמנות להשגות שלי זה לא מוסר. זה געגוע לקשר עם עם הנשמה שלי. ושם זה מקום שאין לנו ממנו הסתייגויות, רק לבקש לשים לב לזה. ומעניין שרבי נחמן יש לו תורה שבה הוא מדבר על הפרשה, פרשת בעלותך, היא מדברת על המנורה שהייתה בבית המקדש, מנורת שבעת הקנים. בחנוכיה יש שמונה קנים, אבל במנורה שהייתה בבית המקדש, וזה גם הסמל של מדינת ישראל, זה מנורת שבעת הקנים. רבי נחמן אומר שכל אחד מאיתנו הוא המנורה, הפנים שלו זה המנורה. אומר, קנה המנורה, העיניים, אוזניים, אף ופה, זה בעצם הנרות, שבעת הנרות שיש במנורה. ואם אנחנו זוכרים להשתמש בהם כראוי, אז זה מאיר באור יקרות את כל המערכת שלנו. אנחנו בעצם קולטים, אנחנו הופכים, מפתחים ומטפחים את היכולת לקלוט דברים רוחניים עדינים. אז כל אחד בטח יתעניין מה זה שימוש נכון באוזניים, מה זה שימוש נכון בעיניים, באף ובפה. אבל אני כרגע רוצה לדבר רק על האוזניים. זאת אומרת ששימוש נכון באוזניים, זה, הוא מביא פסוק ממשלי, נאמן רוח מכסה דבר. זאת אומרת שהנאמן רוח, זה כוונה איזה מישהו שאפשר לסמוך עליו, הוא לא מפטפט. התיקון של האוזניים, לכאורה זה נשמע גם תיקון של הפה, אבל הוא מביא את זה בהקשר. אני אנסה למצוא את ה... נכון. עכשיו זה בעצם מביא מה הנקודה שראוי להתעורר בה, זאת אומרת ראוי לטפח אותה. בואו נראה רק את הנקודה הזאת. אוי, זה יכולת נהדרת. כן, זה אתה יכול להגיד לזולת לא, עם האוזניים, כאילו בלי להזיז את הראש.
יש לו מצב
שלא נוח? כן, אומר, וזה בחינת אוזניים, נאמן רוח מכסה דבר. רבי נחמן מלמד איך להדליק את המנורה האישית. זאת אומרת, איך לפעול נכון עם העיניים, אוזניים, אף ופה. עכשיו, הוא מביא את הדוגמה ממשה רבנו, ועכשיו, מצד אחד, שמדברים על משה רבנו, זה קל להקשיב לזה. למה? כי אני אומר, זה לא קשור אליי, זה היה הוא. ואז אני בהרפיה לראות אם זה, אני מאמץ מזה משהו, או לא מאמץ מזה משהו. אבל הוא בעצם אומר, איך משה הדליק את שבעת הנרות שלו. שבעת הנרות, כי הוא היה ענב, שפל וסבלן, ולא חרה פה על ביזיונו. זאת אומרת, משה לא היה שבוי באגו, וכשמישהו העליב אותו, אז זה לא עשה לו כלום. בדרך כלל כשמדברים על דבר כזה ברבים, אז מיד אנחנו מתקוממים, שאם אנחנו לא נגיב, אז הוא יעשה את זה יותר. הזולת. בסדר, אבל כרגע זה לא הסוגיה. בוא נאמר שאין דיון שהזולת יחזור על זה עוד פעם. השאלה היא מה קורה בתוכי. אז משה רבנו היה במדרגה כזו ולא חרה הפועל ביזיונו, אז איזה איבר מעברי הפנים הוזכר פה? אף. לא חרה הפועל ביזיונו, וזה בחינת חותם בשלמות. וכתיב בי, מה עוד נאמר על משה רבינו? פה אל פה אדבר בו. זה בחינת פה. זאת אומרת, משה גם מאוד הכר את החשיבות של הדיבור שלו. זאת אומרת, הוא התייחס לכל הדיבור שיוצא מפיו, שזה הדיבור האלוקי, והוא בעצם העריך והוקיר אותו מאוד, את הדיבור הזה. אומרים שפה זה בגמטריה מבחינת הערך המספרי 85, שזה הערך המספרי של המילים אהבה פלוס חסד. אהבה זה 13, וכמה זה חסד? זה לא מורכב. 72 ועוד 13, כמה זה? 85. זאת אומרת שהפה שהוא במצב המתוקן, הוא מוציא דיבורי אהבה וחסד. הכתיב בי הוא תמונת השם יביט, נאמר על משה תחינת עיניים. זאת אומרת תמונת השם יביט, שבכל דבר שהוא מסתכל הוא רואה אלוקות. הוא כתיב בי בכל ביתי נאמן הוא, זה האוזניים, שנאמן רוח מכסה דבר. עכשיו זה דבר מעניין, אני התחלתי לדבר על נאמנות להשגות שלנו, נאמנות לתובנות שעולות בנו. רבי נחן מביא את העניין של לשמור על הסודות שמופקדים בידינו. זה אחד הדברים שמעידים ממש על התפתחות רוחנית. כל פעם שבא מישהו בסיטואציה ואומר, אל תספר לאף אחד, אני רוצה לספר לך מה שפלוני סיפר לי, מתכווץ לי הלב. למה? אני אומר, אם בן אדם ככה מפקיר את הסודות שהופקדו בידיו, זאת אומרת שאין באמת אנונימיות, או אין באמת אינטימיות, או אין באמת נאמנות לסוד שאנחנו מפקידים אצל האחר. ויש את המדרגה הגבוהה שבן אדם יודע לשמור בתוכו את מה שהוא התבקש לשמור בתוכו. הפסוק המלא במשלי נאמר בו, הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. אז הולך רכיל הוא בעצם מול נאמן רוח. נאמן רוח זה מדרגה גבוהה, כי מי שנאמן רוח הוא גם יזכה לגילויים על חושיים. אחד הדברים שנשמע מדליק, נכון? כל אחד רוצה עכשיו להיות נאמן רוח. אבל באמת יש אנשים בעלי ראייה רוחנית מובהקת, כי יש גם שרלטנות או יש גם מצבי ביניים, שהם באמת נמנעים מלומר דברים שהם רואים, אם זה לא לתועלת השומע ואם זה מתוך האגו. מה הכוונה? זה דבר מאוד חזק שמאדיר את השם של מישהו שיודעים שיש לו ראייה רוחנית. זה גם עניין רב עוצמה שאני יכול לספר לאחרים עליהם דברים כביכול שלא נאמרו בדיבור. אבל הנאמן רוח המתי הוא לא יזכיר אף מילה שעניינה להדיר את עצמו, והוא לא יזכיר, ומי שלפעמים בן אדם שיש לו את היכולת הזו מאוד רוצה להשתמש בה להשתמש בה להדיר את שמו ולא בשביל הנתינה הנקייה. וגם אם זה לא לתועלת מובהקת של הזולת. ובעצם משלימים זה את זה שני הקריטריונים הללו. ורבי נחמן מקשר לנו את המילים, את הפסוקים, בכל ביתי נאמן הוא, שזה מופיע בפרשת השבוע, מול המילים מספר משלי, נאמן רוח מכסה דבר. זאת אומרת שאצל משה היו לו גילויים עליונים, והוא בעצם לא מדבר את מה שלא נצרח או את מה שהוא לא צווה. אז היכולת שלנו לשים לב יותר ברצינות אל הסודות שמופקדים אצלנו. הם אחד הדברים הכי משמעותיים ששוברים את האמון בחיי האדם, זה דברים אישיים שהוא סיפר ודלפו אחרי זה הלאה. ומן הסתם שכל אחד מאיתנו עבר את זה הרבה בחיים. והמחיר של זה שבאיזשהו שלב אנחנו בעצם סוגרים את הלב ולא מביאים את הדיבור הכנה והפתוח. אם אין דיבור כנה ופתוח, אז משהו רב משמעות בקשרים שלנו חסר. אז יש פה הזמנה לתיקון. הזמנה לתיקון. נאמן רוח מכסה דבר. ואז זה בעצם אנחנו גם בכל ביתי נאמן. זאת אומרת שעיקר הנאמנות, אפשר, לכאורה הנושא הובן, אני בכל זאת עוד נשאר איתו קצת. עיקר הנאמנות זה לא להוציא הלאה את מה שהופקד אצלנו. זה נאמן רוח. כי ההפך מזה זה הולך רחיל. ואז אנחנו יכולים לעבור קפיצת מדרגה מבחינה רוחנית. ממש קפיצת מדרגה בהתפתחות שלנו. בכלל, כל דבר שבא לי לעשות אותו, לא רוצה, בא לי. בא לי זה ביטוי אחר מרוצה. אם הרצון הוא רצון מהותי, אבל בא לי משהו נמוך, משהו מיידי. כל פעם שאני נמנע מבא לי, מזכה אותי בכרטיס טיסה לבלי. ניסיון להצחיק אתכם. בלי באינדונזיה, היא בלי. תודה למי שטרח וחייך. לא, בכלל משהו. כי אין בדיחות יותר טובות, גם זה נחשב. אני אספר לכם בדיחה שנזכרתי בה עכשיו. אמרנו בדיחה. אחד הולך עם הבן שלו לחנות נעליים, זה מוכר אומר על הזוג נעליים, 200 שקלים, הוא מתמקח איתו, מוצא לו את הנשמה, מוריד אותו ל-150, ל-100, עד שבסוף ייבש אותו לגמרי, הוציא את זה ממנו ב-80 וכותב לו צ'ק. אז הבן שלו אומר לו, אבא, אבל אתה יודע שהצ'ק הזה יחזור בוודאות, אז למה כל ההתמקחות הזו? אומר, אדם כל כך טוב, רציתי שיפסיד קצת. בכל אופן, כל פעם שאני מונע את עצמי מבא לי, זה בונה כלי בנפש. הכלים לקבלת האור הרוחני הם נקראים בשפת הקבלה צמצומים. זאת אומרת, כל פעם שאני נמנע ממשהו, אני מצמצם את עצמי, כל פעם שיש איפוק, זה בונה את הכלי שיחזיק את האור. והמקום שבו אנחנו הכי מתקשים לשמור על איפוק זה הפה, בשני היבטיו, בכניסה ויציאה. דהיינו מה שנכנס, שזה המזון באופן הלא מבוקר, ומה שיוצא, שזה הדיבור. אבל עכשיו אנחנו לא מרחיבים את השיעורי בית, רק על העניין הזה של הנאמן רוח. ובאמת זה נאמר גם מול גילויים עליונים. יש אנשים שבאמת זוכים לדעת ולראות דברים רבי עוצמה. והם יודעים שזה קריטי לא לתת את המידע עם האדם לא ראוי לזה, לא לפגוע לו בבחירה. זה כמו אותו רבי שביקי החסיד שלו בא להיפרד ממנו, והוא ביקש ממנו שישאר אצלו. כל פעם שהוא בא להיפרד, שוב ביקש שישאר אצלו. בסדר שהוא חזר הבית, הוא נפטר מיד. ובעצם הוא ראה שהגיע זמנו כשהוא חזר הביתה. אנחנו, גם אם בן אדם רואה שנאמר עם ראייה רוחנית מובהקת, שפלוני יצא לדרך, יהיה לו תאונה, הוא לא יכול להגיד לו את זה ישירות, כי אז הוא פוגע לו בבחירה. אבל הוא כן יכול להגיד לו, אולי אל תיסע היום, אולי תישאר עוד אצל אמא עוד יום, אם זה. בכלל, אצל בעלי הראייה הרוחנית, לפגוע, אי אפשר לפגום לבן אדם בבחירה. כי אם למשל מישהו בא להתייעץ על זיווג, הוא אומר, בא לראייה רוחנית המובהקת, גם אם הוא יודע שזה ייגמר לו טוב, אסור לו להגיד את הראייה. הוא כן יכול להגיד, הלב שלך שלם עם זה, האם יש משהו שמפריע לך, לחזק או לרמוז באופן דברים שישמעו רציונליים בטעם ודעת. למה? כי אם אני מביא דיבורים רציונליים בטעם ודעת, אז לאדם עדיין נשאר בחירה. אבל אם אני אומר לו, ראיתי בראייה רוחנית שהקשר הזה ייגמר לא טוב, זה לקחנו לאדם את הבחירה. זה מובן ההבדל בין שני האופציות? בין שתי האופציות. מה, כשאומרים דברים ברורים?
כן.
נכון, אבל בכל זאת יש, אני מסכים איתך, אבל יש אנשים, יותר אנשים יימנעו כשיאמרו להם דברים ברורים. ואני מדגיש מפי אלה שרואים באמת, לא מפי שרלטנים. כי זה בעצם זה להשתמש בידע שהאדם הרגיל לא אמור להשתמש בו. זה נקרא תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא להשתמש בידע על חושי. למה? כי לפעמים בן אדם נועד לסבול איזה סבל, אבל זה גורם לו
לעבור תיקון,
לקבל את חייו במתנה, וכביכול להשתמש בידע על חושי זה להתערב כן. זה הסוד של היסוד היהודי שנקרא תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. ועל זה אומר רש"י במקום, אל תחקור אחר עתידות. זאת אומרת, התורה מכירה בכך שיש ידע אמיתי לראות עתיד. שוב, יש שרלטנים, זה לא מעניין אותנו. אבל רואי נסתרות אמיתיים, אומרת התורה, לאורך זמן שימוש בידע הזה יגרום להפסד. אז בכל זאת, גם כשהולכים להתייעץ עם צדיק שיש לו ראייה רוחנית, אז הוא אמור לתת לנו עצות שיחזקו את עדיין את הבחירה, או יחזקו את זאת אומרת, הוא כן יכול להגיד, לרמוז שהולך להיות קושי בקשר הזה. אבל אז בן אדם, אבל כי אם הוא אומר, ראיתי ישירות, פה הוזכר שיש אנשים עושים בכל זאת, אבל אם בכל זאת בן אדם מאמין באותו צדיק ואומר, ראיתי ישירות שזה לא טוב, הוא לא... שזה הרבי מלובביץ' התנגד לאבחונים, אפילו נומרולוגיים, בקשר בין בני זוג. הרבי אמר, תבחנו את הקשר בקטע ענייני. אם לא מוצאים חן אחד בעיני השני, אז גם אם הנומרולוגיה תהיה מאוד לעניין, אל תמשיכו את הקשר. ואם מוצאים חן בעיני השני, אז למה להרוס את הקשר בגלל... ולא רק זה, יש לכם את היכולת לשנות, יש לנו את היכולת לשנות את נקרא לזה את הקרמה, יש לנו את היכולת לשנות, אני כבר אפנה לך, יכולת לפנות את מפת הכוכבים. כי כל פעם שבן אדם מתגבר על הטבע שלו, הוא משנה את הקרמה שלו. זאת אומרת, כל פעם, אני חוזר אז לבעלי, בא לך לעשות משהו, ואתה נמנע מזה, או שלא בא לך, ואתה עושה דברים שקשורים בנתינה, דברים שקשורים בחסד, בצדקה, זה משנה את כל המהות. והרבי מאוד האמין, הרבי לובביץ' מאוד האמין ביכולת שלנו לשנות מציאות גם עם תנאי היסוד כביכול לרעתנו. בבקשה.
אותם נביאים גדולים וצדיקים שהגיעו לנבא
באו ואמרו, השם אמר, השם אמר ככה וככה וככה, תעשו ככה וככה וככה, עד משה רבנו שביל הנבואה.
זה משהו אחר, זה ציווי לדבר. פה עובד כלל הפוך, שנביא שכבש נבואתו חייב מיתה. זאת אומרת, כשהנביא הצטווה להעביר מסר לעם, ואם הוא נמנע מזה, מכל מיני סיבות, אז זה נחשב לחטא הכי חמור אצל הנביאים. אז זהו, אז איך חכמנו עשו הבחנה בין ראייה אלחושית לבין ציווי להעביר נבואה לעם? זה ההבחנה. כי להשתמש בידע אלחושי שפוגם לאדם בבחירה, זה לא טוב. אגב, יש הרבה אנשים שעושים את זה. ובכל מקרה, בין שנשתמש בידע אלחושי, בין שלא נשתמש, תוכנית האלוקית יצא לפועל. סוף זה... בין שהיינו נאמנים להשגות שלנו, בין שלא היינו נאמנים להשגות שלנו. אבל יש פה הזמנה, יש פה בעצם האפשרות לעודד. סיפר לי אחד המורים שלי לתורת הבעל שם טוב, קוראים לו הרב ספרין, איש דגול שמצאצאי הרבי מקומרנה, ובקי עצום בתורת הבעל שם טוב ובזוהר הקדוש. סיפר לי שבצעירותו, הם במשפחה, אצל אדמו"רי קומרנה, זה שושלת חסידית, שיש להם ספרות שלמה, היא לא כל כך ידועה, היום בדרך כלל רוב העם מכיר ברסלב וחבד. ובאמת בברסלב וחבד יש הכי הרבה מסורת מהבעל שם טוב. חג השבועות היה יום הפטירה שלו. ויש עוד שושלת שהיא פחות ידועה, קוראים לה קומרנה. והרבי מקומרנה, הראשון, אנשים השלישי, עליהם יכולת ראייה פלאית על חושית. אז אחד הצאצאים שלו, שגם הוא קיבל את המתנה הזו, זכיתי ללמוד אצלו. הוא באמת מלבד פעמיים בשנה היה נמנע מלהשתמש בזה בפורים, שיש רשות גם להעניק ברכות ולפעול בעוד הזדמנות. בכל אופן, הוא סיפר לי שבצעירותו הוא למד אצל כמה וכמה מקובלים שהתעסקו בקבלה מעשית, שזה דבר לא רצוב, מקובלים גדולים מהדור שעבר מעולי מרוקו והמתיים. עד כדי כך שהוא סיפר לי שהוא למד ערבית, שהיה איזה מקובל, שהוא סיפר שהכתבים שלו היו בערבית יהודית, וגם השיח העמוק איתו היה בשפה הערבית, והוא כך רצה ללמוד ממנו את הלימוד לעומק שלא יש התחיל, למד את השפה הערבית, ועד היום הוא מדבר ערבית שוטפת, ערבית ויידיש. ואז, והוא אומר, הייתי אצלו מופתים גמורים אצל אותו מקובל, שלא אזכיר את שמו. הוא מספר שיום אחד בא חבר שלו מארצות הברית, שהיה נורא מוטרד מחתנו, בעלה של ביתו, שהיה חולה סרטן. והוא ידע שהוא תלמידו של אותו מקובל, ידוע, עושה נפלאות ורואה עתידות. מאוד ביקש ממנו שיקח אותו אל המקובל הזה, הוא הגיע. עשה לו את הפתיחה, עשה לו את החשבונות, וזה, ואז הוא אמר לו בערבית, אני מצטער להגיד לך, אבל הבן אדם ימות לא עוד הרבה זמן. ואז הוא רואה ככה שהתלמיד שלו כואב לו לשמוע את זה, אז הוא אומר, אני אבדוק עוד פעם, אעשה עוד פעם את כל התהליך שאני אעשה. והוא אומר לו, כן, זה כואב לי. ואז החבר ההוא עושה לו מרפקי, נו, תתרגם לי, כי הם מדברים רק ביניהם בערבית, הוא לא מבין כלום. אז הוא אומר לו, יידיש, הרב אומר שהוא יהיה בריא בקרוב, והוא יאריך ימים, ותראה הרבה נחת, ונכדים, וצאצאים, ואין לך מה לדאוג. ו... אומר, הוא היה מאושר. אותו חבר, חתנו, השאיר לרב איזושהי תרומה, נסו הביתה ובישר לחתנו את הבשורה הטובה וחיות שנים רבות. עכשיו הוא אומר לי, תראו, הסיפור הזה יכול להישמע כלעג למי שלא מכיר את גדולתו של אותו מקובל, אבל הוא סיפר לנו את זה בשיעור, היה תלמיד שלו הרבה שנים, הוא ראה מה הוא פועל, אבל הוא ידע שמלבד זה יש עוד משהו שפועל. כי אפשר לספר את זה בקטע של להקטין או ללוג לאותו מקובל כביכול אומר דברים לא מבוססים, אבל הוא אומר לי, הרב ספרין אמר לנו את זה בשיעור, כמה שנים הייתי איתו בקשר, הבן אדם קלה אל השערה, אבל מלבד זה יש עוד מימד שאפשר להתחבר אליו, שזה מימד התמימות, ששם אפשר לפעול שינויים במערכות הטבע. אז זה מאוד חשוב להעביר את זה, למרות שאתם נראים בעניין שהוא סיפר את זה לא בתור לג, איך כאילו... אז הוא אמר גם, למה תרגמתי את זה שם? זה כי עלה לי באותו רגע העניין הזה, ש... אם הוא כבר לא מבין, אמר לו, רב אמר שהוא יהיה בריא, עד 120. עכשיו, יש שני מימדי קיום שאנחנו יכולים לחיות איתם. והמימד של התמימות זה נתינת אמון. המימד של התמימות, מי שהיה בשיעור שדיברנו על ענייני, מימד של התמימות זה אומר, אני נותן אמון שגם אם כרגע אני מפסיד בסיבוב הנוכחי, אני נותן אמון שהמהלך מוביל לכיוון טוב. כל זה, רק שתזכרו מאיפה הגענו להאריך בשיחה על כך, מהמילים, נאמן רוח מכסה דבר. ונאמן רוח מכסה דבר בקשר זוגי, איפה זה ראוי לשמור על זה? לא רק לא להשתמש בסודות של הזולת אצל האחר, לפעמים בשעת מריבה, אנחנו משתמשים בחולשות שהזולת חשף בפנינו ומזכירים אותם כנגדו בשביל להצליח כביכול בוויכוח. נאמן רוח מכסה דבר, גם כשהוא יודע שבעיצומה של מריבה, בעיצומה של סערת רגשות, הוא רוצה להתיח בזולת את את אותם וידועים אישיים. נאמן רוח מכסה דבר. כן.
כשאתה אומר ענייני, או אני אומר שהמהלך יצא טוב, זה צריך לבוא יחד עם השתדלות, כי זה לא רק להגיד. צריך לפעול אצלם, בנוסף לעניינים.
הנה, למשל באותו... כל דבר לעשות לפי האפשרויות שיש לפניך. לעשות, לפעול. חי עוד הרבה שנים. זה שהוא אמר לנו שהרב הזה כבר נכנס לפני 20 שנה והוא עוד חי.
הוא בגילול השני.
אז אני אומר, זה כמו חזקיהו, גם הנביא אמר שהוא מת, הוא התפלל,
הוא... חזקיהו. עכשיו, פתחנו את הדברים בעניין שבן אדם ראוי שיהיה לו אמון בהבנות שלו. בן אדם ראוי שיהיה לו אמון בהשגות שלו. אומר רבי נחן בתורה סמך א', שלפעמים יש בן אדם שחולקים עליו, הוא עובר קושי רק בגלל שהוא לא נותן אמון בחידושים האישיים שלו. זאת אומרת, הוא ראוי לו, הנה, ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמם ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים ואינם מאמינים שיש להשם ידבר שהשועים גדולים מחידושים שלהם ועל ידי זה שאין להם אמונה בחידושים של עצמם על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם ועל כן באה להם מחלוקת לפעמים אומרו נחן יש מריבות עם מישהו בשביל שיחזור להאמין בנקודה הייחודית שלו. אז אמרנו מקודם שנאמנות זה להיות נאמן להשגות שלי. להיות נאמן להבנות שעולות לי. ונאמנות זה לסודות שמופקדים אצלי. ונאמנות זה גם אותם ראשי תיבות שאמרנו, אבל זה סוג של הצעה. אמרנו, קודם כל נוכחות. כי למה נוכחות? בחרנו לשים את זה בהתחלה, כי יש גם נון בסוף, שזה הנתינה. אם יש לכם עוד רעיונות למילים טובות באות נון, אתם מוזמנים. אולי נכניס אותם לרשימה. יש רעיונות? כי נוכחות זה בעצם להיות נאמן לרגע ההווה. כביכול, לפעמים אני מקבל מתנה, ואני מתעלם ממנה, או דוחה אותה. אז לכן בעצם הנאמנות למתנת החיים זה קודם כל נוכחות. חוץ זה להיות בהבנה של כאן ועכשיו. קראתי בעת האחרונה רעיון עם השחקן אייל גפן. מכירים? שמעתם את השם? עוד מעט הוא בגיל 70, הוא בין 60 ל-70, 64 משהו. זה לא אביב גפן. זה ירמיהו. פינג פונג, טניס שולחן. כן, בכל אופן עבר מה שעבר. זה הרעיון יפה, אותי הוא עניין מה שהוא סיפר על עצמו. אז הוא אמר ששני דברים שלקחתי משם. אומר שהוא הגיע להבנה שבאמת אין שום דבר מלבד הרגע הנוכחי. אני רוצה להסביר משהו. אנחנו יודעים לדבר על זה כי קראנו בספרים, או אולי מחוויות לפעמים. אבל מה שהיה חזק, שהוא אומר, אני חי היום בתודעה הזאת. אייל גפן.
חילוני. גוגל, הרב גוגל עונה על
הכל.
מה הרב גוגל אומר?
להיכנס.
בכל אופן.
לא, מעניין שהוא הגיע לכוונת
השלטה. אבל שהיא גם מאוד רוחנית מעבר לדעת.
זאת אומרת שה... אז מה שתפסתי, שהוא אומר שהוא חי בתודעה הזאת, שזה לא... תודעה של לדבר אותה, אומר לקח לי שנים, יש לדבר עליה, כי יש לזה השלכות להבנה שהכאן ועכשיו זה רק מה שיש. יש ניסוח של ימימה שאמרה להיות נוכח במה שיש עכשיו, כי חוץ מזה אין. אבל אני רוצה לחדד את העניין, יש לדבר על זה, יש להיות ממש בהוויה הזו, בעומק. זה באמת להבין שאין משהו אחר מלבד. אז בעצם אז להיות נוכח זה להיות נאמן להבנה הזאת. רק את זה יש לי. נחמן ניסח את זה במילותיו, כי אין לו לאדם בעולמו, כי אם אותו היום, אותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אמנם אין שם תווים לתא לגמרי, אבל עולם אחר לגמרי. אז הוא מסיים במילים, היום דייקה, דייקה זה כוונה דווקא, ואבן. ואבן זה כוונה תתבונן. למרות שזה נראה טקסט די קל, די קצר גם, תתבונן בעניין, כי אין לו לאדם בעולמו. זל אומרים, איזה הוא שוטה, מי שמאבד מה שנותנים לו. והדבר העיקרי שיש לנו, זה את היום הנוכחי. ורובנו, מאבדים את זה, אבל עכשיו היום השיעור הוא במילה אחרת, רובנו לא נאמנים ליום הנוכחי. אנחנו צועדים במילה להיות נאמן, ובעצם עם הראשי תיבות הללו, כל אחד מהם נדבר על איך הוא מציג נאמנות. כאילו להיות נאמן לברכה שניתנה לי, שזה היום, השעה, שזה נוכחות. נוכחות. והדבר השני שהוא אמר בריאיון שם, שאם אני רוצה להשפיע על הזולת, אז אנחנו יודעים שיש כל מיני דרכים להשפיע על הזולת, ואחת מהם זה, או חלק עיקרי, זה דוגמה אישית. אז הוא אמר שהיום הוא בהבנה, שרק דוגמה אישית עובדת. שוב, זה לקחת משהו ידוע, אבל להגדיל את המשקל שלו. כל השאר לא רלוונטי. אני קראתי את זה בסוף שבוע שעבר, מצד אחד התעודדתי, מצד אחד נלחצתי. מצד אחד התעודדתי, שלא צריך לריב עם הילדים, או מצד שני נלחצתי שכל... להכל יש משמעות, להכל. אבל השורה התחתונה נרגעתי. אבל זה גם, זה לקחת כביכול שתי אמירות מאוד בנאליות, מה שזה אתה מספר לנו עכשיו, זה אתה מספר לנו פה בשיעור מולך, וזה הוא סיפר לי ברעיון, שדוגמה אישית יש לה ערך ונוכחות היא כאן ועכשיו היא חשובה.
אבל מעניין שהוא אמר שיש עוד דרכים שלשיטתו כן אפשר להשפיע על הזולת.
לא, הוא אומר
אם יש מחשבה
שדוגמה אישית היא חשובה, הוא אומר רק היא. עכשיו אפשר גם להתנגד לזה, אבל בי זה נגע לגמרי. שתי האמירות הללו, הוא אמר את זה בתוך ריבוי של דברים, כמה מאות מילים, אבל זה מה ש... אמרתי, וואו. קודם כל לזכות לחוויה הזו שיש רק את הרגע הנוכחי, תוך הבנה עמוקה, יש לזה המון השלכות כשאנחנו מתחילים לחיות ככה. והדוגמה האישית. עכשיו, דוגמה האישית זה גם עבורי, בעולם האימון אומרים, תחיה את האדם שאתה רוצה להיות. אבל זה גם סוג של כאילו דוגמה אישית. זה קצת דיבור עדין. בתוכי תהיה הדוגמה לאיך שאתה... עכשיו, להיות הדוגמה של האדם שאתה רוצה להיות זה גם נאמנות. כי זה להיות נאמן להשגה שלי. זה לא על משהו שקראתי בספר. לי יש ציור... איך אמור להיות אבא, בעל, מורה רוחני, כל דבר, מטפל. לי יש ציור, זה לא קריטריון של מישהו אחר. זה לא קריטריון של קראתי בספר או באיזה מנפיס. אז שוב, זה להיות, לחיות את זה כבר עכשיו, זה להיות נאמן להשגה הזאת. במקום הגבוה שלי אני אמור להסתכל בטלפון רק פעם בשעה אם היו הודעות חדשות. יש לי אפליקציה שסופרת כמה פעמים נכנסתי לטלפון במהלך היום. כי כל פעם שלכל אחד יש כאילו את הקוד הזה שלא ייכנסו, כל פעם שזה היה נורא מביך. קודם ראיתי, כתב לי 104 פעמים. אמרתי, אני? תודה על העידוד.
עוד ארגן זה לנעול את המכשיר, אחרי
כך וכך כניסות. אבל זה הבנה פשוטה, זה לא אומר דיבורים להימנע או לא. פעם בשעה. כמובן אם מישהו מתקשר אליך תענה, אבל אם מתאים לך. שוב, לא שמישהו אמר לי, בציור שלי זה... זה התנהלות הולמת של נוכחות, כי זה אחד הדברים שמוציא אותנו מהנוכחות. אבל להיות כבר עכשיו את האדם שאתה רוצה להיות, זה גם נאמנות. זה לא רק טריק אימוני. זה להיות נאמן להשגה שלי. אמרנו בכל... טוב, אז דיברנו על נוכחות. המילה הבאה, או האות הבאה זה א'. פה יש לנו שתי אופציות, אמון או אהבה. נלך על אהבה. ואני רוצה אבל להציע ביטוי מעשי לרעיון של אהבה, רק לצורך שיחתנו, לא להגביל את המושג אהבה. להקרין אהבה במילים אחרות שאני משדר לזולת, אני מקבל אותך כפי שאתה ואיך שאתה. מי שבתוכניות של 12 הצעדים של המחורים, כשמישהו משתף במשהו, לא משנה מה משתף, זה יכול להיות הדבר הכי נורא, הכי אישי, הכי בלתי נסבל, איך מגיבים כשהוא מסיים את השיתוף? אוהבים אותך. אז פעם הסביר לי מישהו שאוהבים אותך, התרגום של זה, זה לא שופטים אותך. זה התרגום של האוהבים אותך. מקבלים אותך כפי שאתה. אז פה אני רוצה להציע לאהוב, שוב, אני מגביל את זה רק לצורך שיחתנו, אחרי זה תאהבו כל אחד כפי הבנתו. לאהוב, זה כשאני במחיצת מי ש... צריך אותי או שאני פוגש, ממש לשדר את התדר הזה בלי מילים. שאתה אהוב ורצוי איך שאתה, כפי שאתה, מעצם היותך. וכך אגב בלשון נקבה. את אהובה ורצויה איך שאת, כפי שאת. מעצם היותך. אם יש לך לתקן את זה או להשפיע אליו, למה לא? זאת אומרת, זה לא במקום... רשויות החוק או במקום מחנכים בבית ספר, זה שני עניינים. יש מה שנקרא את הציר המעשי, שאם ההתערבות רלוונטית לעשות מה שצריך, אבל חוץ זה באמת לתת את אותה אכלה. אז אני לא מערב את זה בכלל מול פעולות שנצרכות. אם באפשרותך לעשות משהו וזה נראה לך נכון, בהצלחה. פה אני מדבר על מה זה אהבה, מה זה לאהוב. אבל זוכרים את הכוכבית, את הערת ההסתייגות? שהגבלנו את האופציה הזו של אהבה רק לצורך שיחתנו. מה הלאה? מם. רגע, אז גם את האהבה, בואו נקשר את זה לנושא של נאמנות, של נאמן. אז האהבה זה בעצם להיות נאמן? אני בעצם יכול להיות נער של אהבה. לזה נועדתי, כל אחד מאיתנו הוא צ'אנל, הוא ערוץ שדרכו אמורה לעבור אהבה. מספרים על רב אושר, היה בירושלים, צדיק מופלא שהרבה במעשי חסד, והיו באים אליו שבורי לב. לפעמים שעות רבות ביום היה מקבל קהל, עד גיל מופלג. אז פעם שאלה אותו הבת שלו, אבא, איך אתה יכול לשמוע כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה כאבים של אנשים? זאת אומרת, יש פה בחדר נער של אהבה שאני מחובר אליו. כל מי שמספר את הצרות שלו, אני שוטף אותו באהבה הזאת שיש פה. עכשיו תראו, זה יכול להישמע מליצה, אבל לפעמים שהלב פתוח, אני מוכן להתחבר לדבר הזה שאני נער של אהבה. אני יכול להקרין אהבה סביבי. לא בכל זמן אנחנו במצב רוח כזה, ויש לפעמים ש... אני בעצמי, אם אני אשמע את ההקלטה של השיעור הזה, זה יכול להביך, כאילו, מה זה השמלץ הזה, נער של אהבה. מאידך, במצב רוח אחר, בזמנים מסוים, אני מבין שבאמת זה נכון. זה מביך, אבל זו גם האמת לאמיתה. שאם אני בנוכחות, ואני אם אני נאמן לאור שעובר דרכי, אני יכול להקרין אהבה. ושוב, נתנו פה קריטריון פשוט, קריטריון נסבל, קבל את הזולת כפי שהוא. עכשיו, תראו, במקומות שעולות שאלות, כמו שהזכרת מקודם, מול אדם שלילי, אתם יודעים מה? בואו לא נתעסק עם איפה שיש שאלות, בואו נלך על המקומות שבהם אין לנו ספק שזה בסדר, להקרין את זה. איזה ברכה הזאת לנסות להקרין את זה בלי מילים. כן. האות הבאה, מם. מה אמרנו, מה זה מם? מנגל. מודעות. מה זה אומר מודעות? אז גם פה, כל הצעה תתקבל בברכה על מודעות בעניין הזה, זה הכרה ליש. זה בעצם מודעות. אדם מודע, הכרה ליש. בשפה של ימים, היש זה תמיד היש הטוב. כי בכל אדם שהוא לא מודע, אז הוא מודע במרכאות רק לחיסרון, רק למה שלא קיים, רק למה שלא מתנהל קשור. אז מודעות זה להיות ער, להכיר את היש הטוב. ושוב, איך זה קשור לנאמנות? בעצם יש שפע בעולמי, צריך להכיר אותו. כל השיטה של ימים נקראת חשיבה הכרתית, כי זה בעצם אומרת, המחשבה הרגילה שלנו היא, בגלל כל מה שעברנו, היא עסוקה בעיקר בלפגוש את מה שלא קשורה, את מה שלא קראו. אז מודעות זה להיות מודע ליש הטוב. זה בעצם להיות מודע לשפע שבחיי, לברכה שבחיי. תראו, יש מודעות שזה רזולוציות לסבל, לא על זה מדובר. גם שלמה המלך אומר, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. כביכול, כמה שבן אדם יודע יותר, באמת הוא רואה לפעמים גם יותר סבל, לא על זה מדובר עכשיו. זה מודעות במובן מלאות. זה גם אגב אפשר להחליף את המודעות במם, זה מסתדר, מלאות. על, הייתי בכל זאת רוצה להישאר במודעות, אבל לשלב את מה שאמרת, מודעות למלאות. בסדר? אנחנו משתלבים. מודעות למלאות. והנון האחרונה זה נתינה. נתינה אקטיבית, נתינה פעילה. לנתינה הטובה, ימים הטבה מושג, זה נקרא נתינה על נקי. מה זה אומר נתינה על נקי? בלי אינטרסים. עכשיו, זה בסדר גם שתהיה נתינה עם אינטרסים כדרכו של עולם. או נתינה לציפייה לגמול. או נתינה עם ציפייה להערכה. אבל חוץ מזה יש עוד מימד שכדאי להכיר אותו מתי שזה מתאפשר. נתינה על נקי. זה לא לחכות להערכה של הזולה. נתינה על נקי.
כמו נתינה על נקי. שאר הנתינות ונתינות של שפע זה משהו שהוא פסום. אתה מקבל ונותן,
אז בשביל זה השארנו דרכנו בלי מהפכות, זאת אומרת להמשיך את הנתינה הרגילה על נפן לפן שאפשר נתינה על נקי. ובעצם כל זה בשביל לזכות לתואר שנאמר על משה רבנו בכל ביתי נאמן הוא, שבעצם על כל אחד מאיתנו במרחב שבו הוא חי הוא הנאמן של הקדש ברוך הוא להביא לשם את כל הברכה הזאת. בכל ביתי, כל בית הוא בעצם תואר של הקדש ברוך הוא. ובכל אחד מאיתנו יש גם את הניצוץ של משה. אומרים, אדם הוא נקרא משה בלשון הווה. בת ירא בת פרעה שקרא לו משה, אמרה מן המים משיתי, הוא היה צריך להגיד משוי. אומרים שהוא זה הווה מתמשך, כביכול, האור של משה רבנו כל הזמן פועל. משה בלשון הווה אותנו מהמקום שבו, הלא טוב שאנחנו שוקים בו. ונאמר גם למה מקום קבורתו לא נודע. זאת אומרת בחסידות, כי הוא בלב של כל אחד מאיתנו, יש ניצוץ מנשמת משה. הוא לא קבור, כי הוא פעיל בתוכן. במילים אחרות, אנחנו להתחבר לניצוץ של משה שבתוכנו, לניצוץ המנהיג שבתוכנו, אז בכל ביתי נאמנו. אז הנאמנות פותחת אצלנו את המרחב הזה שעוד אותיו דיברנו. מה צריך להגיד עכשיו? בוא נסביר שכל העניין של מודעות, מה עושה מודעות אצל האדם, מחדשת את יכולת הבחירה. זה בעצם סוד המודעות קודם, אדם שהוא לא מודע לאיכויות שבו, לאפשרויות שבו, לתוכניות טוב שבו, אז הוא לא ידע להשתמש בזה. מודעות, יש לה קשר, העלאת המודעות, יש לה קשר מובהק ליכולת הבחירה. אז תודה, העלאת המודעות, לאהבה, ללא תנאי, לכל אחד. חברים יקרים, תודה להיותכם, תודה לפנים המהירות, תודה ללב הפתוח, תודה לקשב, ובהצלחה בשיעורי בית שמסתכנים במילה אחת, נאמן. לילה טוב.